רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול בשידור חי, וניתן להצטרף אלינו גם דרך הפייסבוק של רדיו סול, שהוא www.radiosol.com.il. ברוכים השבים, ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. רדיו סול שמח לארח שוב את האב דוקטור דוד נויהאוז, שהוא נזיר ישועי וסגן הפטריארך הלטיני בדימוס. ועם האב דוקטור דוד נויהאוז נשוחח בנושא כי ילד יולד לנו, בסוגריים הכוונה לישו, לסגור סוגריים, והקשר לחג המולד, החג החשוב בעולם הנצרי, שהוא חג הערב. ולפני שנצא לדרך, נשמע לבקשת האב את אברהם טל בשירו "אם בלשונות".
סיבב. Ça me rappelle quoi?
אנשים ומלאכים אדבר, ואין בי אהבה, הייתי כן חושת הומה או כצלצל תרועה. וכי תהיה לי נבואה ודע כל הסודות וכל הדעת, וכי תהיה לי כל האמונה עד כי את עיקרים. ואין בי אהבה, הייתי כאין, ואם מחלק את כל הוני, ואם אתן את גופי לשריפה, ואין בי אהבה, כל זאת לא תועילני. אהבה מערכת אפר סחסת, אהבה לא תקנה, אהבה לא תתפאר, ולא תתרומם, לא תעשה דבר תפלא, ולא תבקש את השאלה, ולא תתמרמר, ולא תחשוב הרע, לא תשמח באחלה, תשמח.
את כל תסבול. שלום לידידי הרב דוקטור דוד נויהאוס, ברוך הבא, אתה איתנו?
כן, אני איתך, בן. שלום.
שלום, שלום. ספר בבקשה למאזינים בקצרה מי אתה ועל עבודתך, ומי מהאפיפיורים פגשת אישית, ומתי ביקרת לאחרונה בוותיקן.
אז שמי דוד נויהאוס, אני יליד דרום אפריקה. אני כבר כ-48 שנים בארץ. אני עובד כמורה למקרא. זאת אומרת, אני מלמד תנ"ך וברית החדשה, וגם קורסים בדיאלוג בין דתי, בכל מיני מוסדות להשכלה גבוהה, כאן בארץ ובפלסטין. ואפיפיורים, אני פגשתי את כל האפיפיורים האחרונים, החל מיוחנן פאולוס השני, בנדיקטוס ה-16 ופרנסיסקוס. עוד לא זכיתי לפגוש את האפיפיור הנוכחי שלקח את מקומו רק לפני כמה חודשים.
ומה עם תחושותיך או תחושות ליבך ערב חג המולד 2025?
אז קודם כל אני רוצה להגיד שזה לא החג הגדול אצלנו, החג הגדול אצלנו זה חג הפסחה, שבמקביל לחג הפסח.
נכון.
אבל התחושה של חג המולד זה הניסיון, ובנסיבות הקשות שאנחנו חיים בארץ זה ניסיון, לפעמים מצליח, לפעמים לא כל כך, להיכנס לשמחה ולאווירת התקווה שמביא העולל, שנולד לפני 2025 שנה, אבל שנולד כל יום מחדש בתוך חיינו, ומביא לעולם את המסר החשוב של השלום. אז זה מה שאנחנו חוגגים השנה, אחרי שנתיים שלא כל כך ציינו את החג הזה, לפחות לא במעמד ציבורי, אנחנו המעטנו את החגיגות לחגיגות בתוך הכנסייה, התפילות, אבל השנה אנחנו מנסים איכשהו גם לחגוג ברחובות, להדליק את האשוח של חג המולד בכל מיני מקומות, וכמובן החג הגדול שיערך עם ראש הכנסייה שלנו, הפטריארך פיצבאללה, נערך בבית לחם הערב.
יפה. אני תמיד זוכר בתמונות, בעיתונות, את העץ האשוח הגדול שעומד בקרבת הכנסייה. אני מקווה שהשנה הוא יעמוד גם כן.
הוא עומד והדליקו אותו בנסיבות משמחות לפני כמה ימים. היו שם מאות ואפילו אולי אלפי אנשים, נוצרים ומוסלמים גם יחד, שהתקבצו יחד. זה מעמד דתי, אבל גם זה מעמד מאוד עממי, והמון אנשים באים. כמובן, עם כל מה שקרה בשנתיים האחרונות, הרבה אנשים שאלו איך אתם יכולים לשמוח, איך אתם יכולים לחגוג, אבל אנחנו אומרים שזה סימן שאנחנו חיים, ואנחנו רוצים להמשיך לחיות. אז הרבה אנשים הצטרפו, ו... אכן יש אשוחים דומים בכל המקומות איפה שהנוצרים חיים, אפילו בעזה הדליקו את האשוח בכנסייה.
וקיימת קצת שמחה ברחובות בית לחם?
כן, כן, קיימת. זה קשה, החיים קשים, כי כמובן אנחנו זוכרים את השנים כאשר הרחובות היו מוצפים ב... עולי רגל ומבקרים מחול, זה כבר אין כל כך, מעט מאוד זרים באים לבית לחם, וזה אומר שבית לחם שרוי במשבר כלכלי מאוד מאוד קשה, וכמובן אנשים חשים את זה על בשרם, והרבה אנשים נוצרים כמוסלמים חושבים לעזוב את המקום, כי הם לא יכולים לפתוח עתיד טוב לילדיהם. אז זמנים קשים, אבל בכל אופן, אנחנו רוצים לקוות שבאופק יהיה טוב.
גם אנחנו, גם אני באופן אישי וגם רדיו סול. תעדכן בבקשה את המאזינים בקצרה, מה מקורו של חג המולד, שיוחג מחר ב-25 לדצמבר, ולפי הנצרות, לפי הלוח הגרגוריאני, כי אנחנו נגיע גם לשאלה, איך, מתי חוגגים לפי הלוח הלוליאני, מה מסמל החג, מדוע נקרא חג המולד, ומאמתי, מאיזה שנה חוגגים אותו.
אוקיי, אז נתחיל בעצם השם שאומר את הכל, זה חג המולד, ואנחנו חוגגים את לידתו של ישוע מנצרת, שכמובן על פי אמונתם של הנוצרים, הוא המשיח ובן האלוהים. אז אירוע חשוב, לידתו.
לידתו בבית לחם.
לידתו בבית לחם על פי הכתובים. יש לנו שני ספרים בברית החדשה שמספרים על לידתו של ישוע בבית לחם, ספר הבשורה על פי מתי וספר הבשורה על פי לוקס, והמסורת מזהה את המקום, ושם קיימת כנסייה מאז המאה הרביעית. עכשיו, החג עצמו חוגגים אותו כנראה מאז המאה השנייה, על אף שלא היו בטוחים באיזה תאריך הוא נולד. הידע ההיסטורי שלנו על ישוע מעט מאוד, ולא נתנו לנו תאריך של לידתו. התאריך הזה של ה-24 בלילה, או ה-25, כי כפי שאתה יודע, במסורת היהודית היום מתחיל עם השקיעה של השמש ב-24, אז המסורת הזאת התחילה כנראה במאה הרביעית. ויש הרבה ויכוחים למה דווקא בחרו ביום הזה. כנראה זה כן קשור לא כל כך לאירוע ההיסטורי של לידתו, אלא של מה שכינו אז הניצחון של השמש, האור על החושך, כי זה התקופה הכי חשוכה בשנה. יש כאלה שאומרים שזה ביסודו הושפע על ידי חג פגני, שקראו לזה לידת סול המנצח, סול זה אל השמש, אבל יש גם חוקרים שטוענים להפך, שהפגנים קבעו את החג הזה של נטליס סול אינביקטוס, על פי התאריך שקבעו הנוצרים. אז כנראה מה שעומד בבסיס זה הניצחון של האור על החושך בתקופה מאוד מאוד חשוכה. ומחר במיסה אנחנו נקרא את הקטע מספר הבשורה על פי יוחנן, שמזהה את ישוע כאור העולם. אז כמובן הכל אומר שזאת תקופה מאוד משמעותית לחגוג את הולדתו של ישוע, כאשר בעצם אנחנו לא יודעים לא את התאריך ולא בדיוק את השנה אפילו.
אז אנחנו אולי כדי להשלים את מה שכרגע אמרת, לפי הכנסייה הרוסית, הם חוגגים בשביעי בינואר בגלל הלוח היוליאני, שהוא לא הגרגוריאני.
אז אני אסביר את זה, זה לא הכנסייה הרוסית, זה כל הכנסיות המזרחיות. זה כולל היוונים, הקופטים, אני אגיד מילה על הארמנים אחר כך, אבל בעצם זה אותו יום בן. הם גם חוגגים ב-24 בלילה, אבל אצלם ה-24 בדצמבר בלילה, זה בהפרש 12 ימים. זאת אומרת, הם היום רק ב-13 בדצמבר, על פי הלוח היוליאני. אבל עוד הערה קטנה, מעניינת, בעצם בבית לחם חוגגים שלוש פעמים את חג המולד. אז היום על פי המנהג הלטיני המערבי, וזה על פי הלוח הגרגוריאני, 24 בדצמבר, בעוד 12 ימים יחגגו את החג ב-24 בדצמבר על פי הלוח היוליאני, ואלה הכנסיות המזרחיות, ובעיקר הכנסייה היוונית האורתודוקסית, ו-12 יום לאחר מכן, ב-18 בינואר, יחגגו את החג הארמנים והקופטים, לא בגלל שבארמניה ובמצרים חוגגים יותר מאוחר, אלא בגלל שאז הם יכולים לעשות את מכלול החגיגות באותה הכנסייה האחת והיחידה בבית לחם, אז יש מקום פנוי להם. אז בעצם אנחנו חוגגים שלוש פעמים את אותו חג.
אז נאמר לכולם חג שמח ושהכל יהיה בשעה טובה ובשלום.
תודה,
נעבור לדון בספר המוכר לעולם, כברית החדשה. תגדיר בבקשה למאזינים מהו הספר הנקרא הברית החדשה, מי כתב אותו, מתי נכתב ומה הם מקורותיו.
אוקיי. אז ראשית כל אני אגיד שהברית החדשה ספר כמו שהתנך ספר, ובעצם אנחנו יודעים שהתנך לא ספר אלא ספרייה של ספרים שונים. אותו דבר לגבי הברית החדשה. בברית החדשה יש בעצם 27 ספרים קטעי ספרות שנכתבו בין שנת 50 לספירה לבערך שנת 115 נגיד לספירה.
דהיינו לאחר מותו של ישו.
כן, אם ישוע מת נגיד, לא יודעים בדיוק השנה, אבל נגיד שהוא מת בשנת 30, הכתוב הראשון שנכתב היה בערך 80. בשנת 50,
50
על ידי שאול התרסי.
אנחנו ניגע בו, אנחנו ניגע בו בסוף, כן. פאולוס.
אוקיי, האיגרת, האיגרת שלו אל התסלוניקים, האיגרת הראשונה. והכתוב האחרון נכתב, כנראה בסביבות 115, בין 115 ל-125 של שמעון קפה, האיגרת השנייה שלו. אז בתקופה הזאת כתבו את הכתובים האלה, וביניהם הכי חשובים זה ארבעה ספרים הראשונים, שהם ספרי הבשורה, מה שאנחנו מכנים בשורה, והם ספרים שמספרים על חייו של ישוע. מאז לידתו עד תחייתו מבין המתים.
אז אני מבין נכון שכל הספרים נכתבו לאחר מותו.
בהחלט, ישוע לא כתב כלום, וזה התלמידים שלו שכתבו לאחרי מותו, וכמובן לאחרי שהבינו מי הוא בדיוק על פי אמונתם, ולא כתבו ספרי היסטוריה או ביוגרפיה, כתבו עדויות של אמונתם. אז ההסתכלות שלהם על ישוע מתוך האמונה שהוא אכן המשיח המובטח ובן האלוהים.
דהיינו היה להם קשר ישיר איתו, הם שמעו במו אוזניהם, או שזה עדות מטלפון שבור מה שאנחנו היינו פעם אחת אומרים?
אוקיי, אז שוב שאלה מאוד מורכבת. על פי המסורת, שמונה אנשים כתבו את ספרי הברית החדשה, מהם אלה שהכירו את ישוע ישירות, ומהם שהכירו את ישוע דרך הקהילה שהאמינה בו. למשל, שמעון קפה, מתי ויוחנן, אלה שהכירו אותו. אבל, כאלה שהכירו אותו על ידי הקהילה, למשל, שאול התרסי. כמובן אנחנו יודעים, וזה אותו דבר שקרה עם התנך, בזמן של ביקורת המקרא, התנועה החשובה באוניברסיטאות שהתחילה במאה ה-18, התחילו לחקור מבחינה מחקרית את היסודות של הספרות הזאת, ומגלים שאכן, כמו בתנך, גם בברית החדשה, הכתובים נכתבו יותר מאוחר ממה שחשבנו. אבל מעט מאוד זמן אחרי שישוע מת, כי אם אנחנו אומרים שפאולוס התחיל לכתוב בשנת 50, זה 20 שנה אחרי שישוע מת. וספרי הבשורה כנראה נכתבו בשנות ה-70 וה-80, ואפילו ה-90, ספר הבשורה ביוחנן.
50 שנה לאחר מותו של ישוע. הראשונה.
אז אלה תלמידים שהכירו, אולי שלושה דורות יותר מאוחר, כתבו את הטקסטים שיש לנו היום לגבי ספרי הבשורה.
הספר נקרא הברית החדשה, ושאלתי אליך, הברית בין מי למי, ומה כולל את הברית הזאת?
אוקיי, אז ברית כמובן זה מונח מאוד מאוד יסודי מספרי התנך. אלוהים מקיים ברית או קוראת ברית, והמילה נמצאת בפעם הראשונה בסיפורו של נוח, כשנוח יוצא מהתיבה, אלוהים קוראת איתו ברית, והברית היא מין הסכם בין נוח לאלוהים.
הוא לא יביא שוב את המבול.
בדיוק, זאת ההבטחה שהוא לא יהרוס שוב את העולם. אחר כך הדמות המרכזית בחמישה חומשי תורה של הברית זה אברהם. ואחר כך בני ישראל, אלוהים קוראת איתם ברית אחרי שמסר להם את התורה, וזה שוב עניין של הסכם בין שני צדדים, והצד של בני ישראל מבטיחים לקיים את התורה, נעשה ונשמע, ומבחינתו של האלוהים הוא מקיים את ההבטחות שכרוכות בברית. בברית החדשה זה המשך של אותו אוצר מילים, ושוב זה מתבסס על היחסים בין אלוהים לאנושות, ההבטחות של אלוהים לאנושות, וקיום ההבטחות בדמותו של ישוע. מבחינת הברית החדשה, הברית שוב בדם, כמו בברית הישנה, אבל בברית הישנה זה הדם של חיות שמובאות לקורבן, בברית החדשה זה דמו של ישוע. אז אנחנו אומרים שכן, זאת הברית החדשה.
אנחנו ניגע בזה עוד קצת. השאלה היא, אז בואו ניכנס קצת לשאלות קצת עדינות. הברית החדשה, דהיינו הייתה קיימת הברית הישנה, שזה התנך. אז מה רצו כותבי הברית החדשה? להזיז הצידה את הברית הישנה מחיי היומיום או?
בשום פנים ואופן. הברית החדשה, ראשית כל זה מונח שקיים בתנך. זה לא דבר שהמציאו בברית החדשה. הברית החדשה כמונח נמצא בספר ירמיהו, פרק למד א', ושם יש את ההסבר מה החדש בברית החדשה. ושוב, אני מתייחס לפרק למד א' של ספר ירמיהו, קטע שמופיע כל כולו גם בברית החדשה באיגרת על העברים. מה כתוב שם? כתוב שם שהברית הישנה היה, אלה המצוות הכתובות על לוחות של אבן. אוקיי? זה משהו חיצוני שצריכים ללמוד אותן ולשמור אותן ולחיות על פיהן. הברית החדשה זה כאשר אותן המצוות של אהבת האל ואהבת הזולת כתובות על הלב. יש הפנמה, זה מה שחדש. אבל אני אוסיף מיד שמבחינה נוצרית יש רק בן אדם אחד שנכנס כל כולו לברית החדשה, וזה ישוע עצמו, שבכל חייו לא הפר את המצוות, אך ורק ישוע, ואנחנו מוזמנים להתבונן בו, ללכת בדרכו ולנסות לחיות כפי שהוא חי כבן אלוהים. אז הברית החדשה זה מונח שמתייחס בדיוק למה שישוע מסמן בשביל כל נוצרי.
אז אם אני הבנתי טוב, האם יהושע מסמל את מה שרבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך?
כן, אבל לא רק זה כמובן, כי זה גם, אתה שוכח את החלק הראשון, כיהודי חילוני טוב, אתה שוכח את החלק הראשון שהוא, ואהבת את אדוני אלוהיך,
בכל לבבך, בכל נפשך, אבל זה לא בא באותו קונטקסט.
אוקיי. אז אפשר להגיד שכאן יש סיכום, וישוע עצמו סיכם את התורה כך, ואז אפשר להגיד, בברית הישנה זה כתוב, ואנחנו צריכים ללמוד את זה ולשמור על זה. בברית החדשה רואים את ההתגלמות של זה בדמותו של ישוע. שישוע חי את זה ונתן לנו את המופת איך לחיות את החיים השלמים האלה.
בברית החדשה ישנם מצוות כמו שיש בברית הישנה, ואני אוסיף רגע על השאלה, המקובל רבי קורדוברו מצפת במאה ה-16 סבר שהמצווה ואהבת לרעך כמוך היא החשובה מכל שאר המצוות. האם יש דבר כזה גם בברית החדשה. דהיינו, אני חוזר, האם יש שם מצוות, והאם ואהבת לרחה כמוך, זה דרגה עליונה מעבר למצוות הרגילות.
אז ראשית כל, כן, יש מצוות אולי בצורה קצת אחרת, כי המצווה היא להתבודן בישוע, לנסות לחיות כפי שחי, והמצווה שאתה ניסחת, ואהבת לרעך כמוך, יחד עם ואהבת לאדוני אלוהיך, ישוע בעצמו אומר, וכמובן זאת הסמכות העליונה אצלנו, שהמצוות האלה, שבעצם היא מצווה אחת, היא מצווה ואהבת, זאת המצווה הגדולה והחשובה ביותר.
ומה עם שאר המצוות בברית החדשה?
שער המצוות נגזרות מהמצווה הזאת.
עוד דקה. כידוע לך, המצוות והלוחות הברית מחולקות לשתיים, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. המקום זה האל וחברו הוא חברו. האם יש דבר כזה דומה גם בברית החדשה?
בהחלט, אבל, ונדמה לי זה מאוד יהודי, זה לא משהו זר ליהדות, החלוקה הזאת היא חלוקה תיאורטית. כי כפי שכתוב בברית החדשה, באיגרת הראשונה של יוחנן, אי אפשר להגיד שאתה אוהב את אלוהים כאשר אתה לא אוהב את הזולת. כי הזולת נברא בצלם כדמות האלוהים, בצלמו כדמותו, ובכן זה שקר להגיד שמישהו אוהב את אלוהים ושונא את בני האלוהים שהם בני אדם. אז נכון, גם בנצרות אנחנו מבחינים הבחנה תיאורטית בין המצוות כלפי המקום והמצוות כלפי בני אדם, אבל בעצם אנחנו גם רואים שאלה ואלה מאוד מאוד קשורים יחד.
אנחנו נגיע במרוצת הזמן הקצר גם לנושא הצלם, אבל קודם לכן רציתי לבוא לדון בשאלה מי הוא היה אותו יהושע. האם יהושע היה המייסד הרוחני של הדת החדשה הנוצרית? האם הוא טען שהוא אלוהים או בן אלוהים או משיח, או שרק מאמיניו ראו בו משיח ובן אלוהים?
אוקיי, אז שוב, מה אנחנו יודעים על ישוע? אוקיי, זאת שאלה היסטורית שחוקרים אותה באוניברסיטאות. ואין לנו הרבה מקורות על ישוע מתקופתו. הוא היה איש מהשוליים. הוא איש שכנראה בא מנצרת, אליו שנולד בבית לחם, כן. שהוא התחנך והתבגר בבית לחם. בית לחם זה אפילו לא מקום ידוע באותו זמן, לא מוזכר באף מקום. אז הוא בא מהשוליים של השוליים, לא מירושלים, לא מבית לחם, הוא לא היה בן אדם חשוב בזמנו. כנראה אסף סביבו תלמידים והתחיל ללמד אותם, ומה שבטוח מבחינה היסטורית זה שהוא הרגיז את הרשויות, גם את הרשויות הדתיות, אבל בעיקר את הרשויות הפוליטיות הרומאים, שהוציאו אותו להורג בגלל שהתייחסו אליו כאיזה מין מפחן שבא להפריע לסדר הקיים. זה המעט שאנחנו יודעים מבחינה היסטורית.
האם עכשיו, הוא טען שהוא רק אלוהים?
רק שנייה.
בבקשה, אוקיי? בבקשה.
אני אגיע לזה, אני מבטיח. כן, עכשיו, תודה. מה שיש לנו כנוצרים, זה עדויות של אנשים שמאמינים בו, כמשיח וכבן אלוהים. אוקיי? זה ספרים שנכתבו על ידי אנשים, שראשית כל האמינו שהצלוב, מי שנצלב, קם לתחייה. ואז התחילו לכתוב על פי אמונתם, ושמו בפיו דברים רבים. עכשיו, לי אין שום ספק שהוא אמר את הדברים האלה, אבל אני לא יכול להוכיח את זה היסטורית. אין לנו הקלטות או סרטוני וידאו, אז בהחלט בספרי הבשורה ישוע כן מכריז על הזהות שלו, והם מאמינים שהוא הבן של אלוהים והמשיח. אז זה לא זר להגיד כן, כן, זה כתוב בברית החדשה, אבל האם הדמות ההיסטורית אמר את זה? זה אני לא יכול להגיד לך, כי הדמות ההיסטורית אין לנו המקורות מספיק כדי להגיד על ישוע מה בדיוק הוא אמר.
אז הוא אמר שהוא בן האלוהים או הוא האלוהים?
כן, הוא אמר שהוא בין האלוהים והוא המשיח.
ומי הוא, מי הוא האלוהים אם כך?
האלוהים הוא האבא של ישוע. עכשיו מעניין השאלה, מכיוון שאני מאמין שאנחנו כולנו מוזמנים להיות בני אלוהים. ישוע הוא בין האלוהים למופת, וההבדל הגדול בין ישוע לבינינו, זה שהוא אף פעם לא הפר את המצוות, הוא אף פעם לא חטא. הוא חי חיים של ציות באופן מלא. ובכן, הוא בדיוק המופת שלנו להיות בני אלוהים, כשאנחנו כולנו מוזמנים להיות בני אלוהים.
אז אני רוצה רגע להבין, יהושע הוא בן האלוהים וגם המשיח, ומי הוא האלוהים?
האלוהים הוא בורא עולם. האלוהים הוא אותו אלוהים ש, שיהודים מאמינים בו, הבנתי, האלוהים הבנתי, של התנך, הוא לא, הבנתי, הוא לא הבנתי, השתנה. הבנתי, אוקיי? הבנתי. זה ההמשך. על פי האמונה הנוצרית, אני יודע שהרבה יהודים לא חושבים כך, אבל על פי האמונה הנוצרית, הספר שלנו זה מתחיל בספר בראשית, ואנחנו קוראים את כל הספרות שהיהודים קוראים, ומכירים את האלוהים של התנך. ואז אנחנו אומרים, אותו אלוהים מחדש את תוכניתו, תוכניתו שהייתה גלויה בבראשית, כאשר הוא ברא את, את האדם הראשון כבנו. מה זה אומר בצלם קדמות? בצלם קדמות זה בן. בן או
אז
בת.
אז, אני, אני, אז אני חייב להמשיך לשאול אותך. לפי ההבנות של הדת הנצרות, האל קדם לעולם או העולם קדם לאל?
לא, אלוהים ברא את העולם, כמובן הבנו. האל קדם לאלוהים, אל העולם. אבל בן, כשאתה פותח את ספר הבשורה על פי יוחנן, הוא אומר, בראשית היה הדבר, ומזהה את הדבר עם ישוע. עכשיו, זה מאוד דומה למה שמוצאים בספר משלי פרק ח', איפה שיש החוכמה שנמצאת אצל האלוהים לפני שיש עולם. אז אלוהים והדבר, אלוהים והחוכמה, ועל פי ההבנה שלנו, הישוע הוא ההתגלמות של הדבר והחוכמה. אז הם נמצאים לפני בריאת העולם. בן, אני לא שומע אותך.
אתה שומע אותי כרגע?
כן, עכשיו כן.
בנושא הצלם שאתה הזכרת אותו פעמיים, שהוא חלק מהליינאפ כן. שלנו, הנצרות מאמינה שאדם, שכל אדם, כל באי עולם, להוציא חיות נולדו בצלם כאשר נפשו של האדם מחולקת לשתיים, נפש יהודית, נפש אלוהית ונפש בהמית. זה הרעיון שאצלכם גם כן?
אז נתחיל עם ההתחלה, שזה בהחלט תנכי. כן, כל אדם נברא בצלם, בני אדם נבראו בצלם, כל כולם, גברים כנשים.
כולם נולדו בצלם.
כן.
אז והצלם הזה, לפי ההבנה היהודית של הרמב״ם, הוא אומר, הצלם זה השכל. זו הבינה. ולמה השכל...
הרמב״ם הוא חבר באסכולה, שבה היו גם נוצרים כמו תומא האקוויני, והיו גם מוסלמים בתוך האסכולה הזאת. אז הדעה הזאת קיימת בנצרות. אבל בדיוק כמו שיש רב גוניות ביהדות לגבי הפילוסופיה והתיאולוגיה, אותו רב גוניות נמצא גם בנצרות.
והשכל והבינה לפי הרמב״ם אמורים לעלות בדרך מסוימת את נפשו האלוהית של האדם לעבר האל לקבל שפע. זה קיים אצלכם גם כן?
בהחלט, אבל בן, זה לא יהודי וזה לא נוצרי. הרמב״ם לקח את זה מאריסטו, כמו כל בני דורו. זאת אומרת, החלוקה הזאת באה מהפילוסופיה היוונית, ורמב״ם קיבל את זה דרך השפה הערבית, וכן, כן, מוסלמים, יהודים ונוצרים הושפעו מאוד על ידי החשיבה היוונית. אני כמובן חוקר מקרא, אז מה שמעניין אותי זה המינוח במקרא שנוטה להיות הרבה פחות ספקולטיבי והרבה יותר אקזיסטנציאלי, אז מעניין אותי יותר הניסוח המקראי.
אני בטוח שאתה פגשת ברבי אברהם אבולעפיה שהתעסק הרבה עם מיסטיקה יהודית. יש לכם, יש בנצרות מקביל לאבולעפיה, לרבי אברהם אבולעפיה?
כן, זאת אומרת זה בעצם מקביל לתנועות הקבליסטיות ביהדות, כמובן יש גם מיסטיקה נוצרית ומיסטיקה מוסלמית, יש לנו מקורות משותפים, זאת אומרת זה לא בראנו את הכל מכלום, אנחנו יוצאים מאותם המקורות, והמקורות זה בין המקרא לתרבות הרומית היוונית ש... השפיע מאוד על ההתפתחות של היהדות, על של הנצרות ושל האסלאם.
אז אני רוצה לשאול בשפה שלנו, התיאולוגים של אז עשו קופי פייסט מהברית הישנה?
זה לא עניין של קופי פייסט, החוויה הייתה לגמרי אחרת. הם חיוו משהו מאוד 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 חזק בשבילם. הם חיוו קבר ריק. זה מה שיש ביסוד האמונה הנוצרית. ישוע נצלב ומת כל בן אדם. הוא היה בן אדם ומת כבן אדם, ונקבר כבן אדם, ואז על פי האמונה הנוצרית הגיעו ביום השלישי, ביום ראשון לקברו, ומצאו את הקבר ריק. והיו פשוט המומים, לא ידעו איך לנסח מה קרה. והם חיפשו וקראו שוב את הכתובים, הם היו כולם יהודים, המאמינים הראשונים בישוע היו כולם יהודים,
ברור.
אז הם חזרו לכתובים של של העם היהודי וקראו שם על האלוהים, ושם זיהו מה בעיקר הנאמנות של אלוהים, שאלוהים לא נוטש את עמו, לא נוטש את נביאיו,
כי לא יטוש על נו. כי לא יטוש את עמו ונחלתו לא יעזוב.
איך זה מה שגרם להם לקרוא שוב ושוב, להתבונן שוב ושוב, ולהוציא מהתנך את השיח שמספר את סיפורו של ישוע. זה לא עניין של קופי פייסט, זה עניין של אמונה בכתובים האלה שמספרים באופן אמיתי על האלוהים, אותו אלוהים שפועל בחייו של ישוע.
ומכאן, איפה הם מצאו את את מקור הסמכות, או המקור התיאולוגי לזה שיש, שאחרי שלושה ימים יהושע עלה למרום?
זה לא מקור תיאולוגי, זאת החוויה שלהם.
זה הייתה החוויה שלהם.
שלושה ימים הוא נצלב ביום שישי, ביום ראשון הלכו לקבר, הקבר ריק. עכשיו הם התחילו שוב לקרוא את הכתובים ולגלות ששם יש טקסטים שניתן להבין אותם כטקסטים שמדברים למשל על חיים לאחר המוות. עכשיו, בטקסטים האלה, אם אין לך אמונה בישוע, קשה למצוא, אבל אם אתה קורא המון טקסטים של הנביאים על מה שמתרחש במקרים של מוות, וכאן כמובן הרבה טקסטים מתייחסים בהקשר המקורי שלהם בשיבת ציון, למשל העצמות היבשות, טקסט מאוד מאוד ידוע גם לנוצרים
מספר
וגם
יחזקאל, מספר
יחזקאל פרק למד זין, ושם כמובן זה מתאר חוויה מאוד מעניינת של מוות, ואז אלוהים
מחיה את האנשים,
כן, מחיה את העצמות,
את העצמות היבשות.
אז טקסטים כאלה הפכו להיות מפתח לאותם אנשים שרצו להבין איך זה יכול להיות שהקבר ריק, איך יכול להיות שאנחנו חווים את ישוע כמישהו חי אחרי שהוא עבר את המוות.
אז שאלה, זה מביא אותי לשאלה הבאה, היום בכנסיית הקבר, מה יש בקבר?
כלום. הקבר ריק, זה הדבר המרכזי בנצרות, הקבר ריק, ועולים לרגל לקבר ריק כדי שוב לחוות את התחייה. דרך אגב, אתה קורא לזה כנסיית הקבר, אבל אנחנו כאן, בני הארץ הזאת, לא קוראים לכנסייה הזאת כנסיית הקבר, קוראים לזה כנסיית התחייה. בערבית אומרים כניסת אל קיימה, או ביוונית, הכנסייה של האנסטס. זאת אומרת, המוקד זה על העובדה שהקבר נשאר ריק, כי ישוע לא נמצא שם.
ואת זה יודעים המאמינים שמגיעים לכנסיית הקבר, שהם בעצם פוקדים קבר ריק, הם יודעים את זה מלכתחילה?
בהחלט, כל אחד יודע, כל אחד יודע. כל אחד יודע שהוא לא שם, ואלה הסיפורים המרכזיים, וזה החג המרכזי. שוב, אם חוזרים לעניין של מהו החג הגדול בנצרות, זה יום ראשון של פסחה, כאשר הקבר נשאר ריק וישוע קם לתחייה.
האם קיים קשר בין תקומתו, דהיינו העלייה למרום אחרי שלושה ימים, למשיחיות ולתחיית המתים?
הקשר הוא לא ישיר בתנ"ך. בעצם מעט מאוד טקסטים בתנ"ך מדברים על המשיח, וכאשר מדברים על המשיח, רוב הטקסטים, הרוב המכריע, מדברים על תפקיד בעם. הטקסט הראשון שמדבר על המשיח זה בספר ויקרא פרק ד', ושם זה הכהן המשיח, הכהן שמקריב את קורבן החטאת. בספר, בספרי הנביאים, המשיח הוא בעצם המלך שנמשך
נמשך באותו שמן מיוחד ולא, שבא מהר הזיתים, כל הדברים
זה,
האלה.
זה לא דמות אסכתולוגית, זה לא דמות של אחרית הימים. יש רק ספר אחד, איפה שזה מאוד ברור, כזאת דמות שבאה באחרית הימים, וזה בספר דניאל, במיוחד בפרק תשע, בפרק תת. אז אלה אמונות שהתפתחו בין כתיבת התנ"ך עד לתקופתו של ישוע, כאשר המשיח הפך להיות איזה גואל ומושיע שמופיע באחרית הימים, ושם יש את האחדות בין הדמות הזאת לדמות אחרת שזה בין האלוהים. שוב אומרים, בין האלוהים זה לא תנ"כי, אבל זה מאוד תנ"כי, מכיוון שאלוהים יש לו בן. שוב אמרנו, אדם נברא בצלם כדמות האלוהים. זה אומר שהוא הבן של אלוהים, אלוהים דואג לו, הולך לחפש לו אישה, נותן לו שם, יש את כל הסממנים שהוא בן. אבל מי שבעצם בן באופן מאוד מפורש בספרי התנ"ך, זה עם ישראל. כאשר משה עומד מול הסנה, ומקבל את המצווה מאלוהים לשוב מצרימה, להוציא את עמו של אלוהים ממצרים, אלוהים מכנה את העם, בני בכורי, בני בכורי. אלה המונחים שאחר כך מיוחסים לישוע, כבן בכור של אלוהים. מעניין, בן בכור, לא בן יחיד. אנחנו קוראים לישוע גם בן יחיד, בגלל שהוא הבן האמיתי היחיד, לא מפר את מצוות האל, אבל בעצם אלוהים רוצה שהוא יהיה בן בכור, ויהיו לו הרבה אחים ואחיות, אלה שדומים לו ומנסים לחיות כפי שהוא חי.
אז אני צריך לשאול אותך כמה שאלות עוברות לי בראש, אבל נשאל שאלה שאלה. הוא בן עליון לאלים, או הוא חלק מפנתיאון של אלים? האם קיימים...
אין פנתיאון, אנחנו מונותאיסטים. פנתיאון אומר שיש פן, הרבה אלים.
כן, הרבה אלים.
נוצרים כיהודים, כמוסלמים, מאמינים שהאל הוא אחד ויחיד. התנ"ך מאוד ברור בנושא הזה, וגם הברית החדשה. הישוע הוא לא אל אחר, הוא פן של אותו אלוהים. הפן בעברית ולא ביוונית. ישוע הוא חלק מהאלוהות של האלוהים, והאדם מוזמן להיות חלק. האדם מוזמן בספר בראשית להיות חלק מהריבונות של האל.
אבל אנחנו אומרים בימי שישי, באחד מהפיוטים, אל עליון קונה שמיים וארץ. אז מדוע אומרים אל עליון?
קונה שמיים וארץ, זה אומר בורא שמיים בורא וארץ.
בורא שמיים, אז זאת אומרת...
גם נוצרים.
אז מדוע לדעתך אנחנו מכנים אותו אל עליון? אם הוא אל עליון, דהיינו יש אלים תחתיו.
לא, אני לא חושב שיהודי היה אומר לך, אם אומרים אל עליון, זה אומר שיש אלילים אחרים, או אלים אחרים. אל עליון אומר שהוא במקום העליון, הוא מעל לכל, כל מה שהוא ברא.
הבנתי. ועכשיו יש לי שאלה נוספת. האם לדעתך המשיח זה בעצם רק דעה? זה לא דמות. זה דעה, זה מחשבה.
לא, בשבילנו זה לא דעה, זה איש. איש היסטורי שקראו לו ישוע מנצרת.
והוא המשיח.
דיהוי, הזיהוי בין ישוע מנצרת, דמות היסטורית שנולד בשנת נגיד אפס, מת בשנת 30, יהודי מהגליל, מנצרת, והמשיח, הישוע המשיח. כמובן זה עניין בן של אמונה, אני לא יכול להוכיח לך את זה.
זה ברור לנו, וזה עכשיו זה בדיוק מעביר אותנו לשאלה הבאה. האם מערכת היחסים היומית בין יהושע למאמיניו הם חד-סטריים או דו-סטריים? במילים אחרונות, אחרות, חד-סטריים, בקשות מאמינים מהאל, או דו-סטרי שאדם בא ואומר, בסדר, אני אקיים את המצוות, אבל אני גם מבקש שהוא יעמוד בהבטחותיו.
אז לי נדמה שחיים בריאים, דתיים, לא מורכבים מבקשות. זה לא עניין של לבקש משהו מהאל.
נו, ומה קורה? עוד דקה, עוד דקה. מה קורה בתפילת 18 אצלנו? רפאנו אדוני ונרפא, הושיענו ונבצע.
אבל תפילת 18 זה לא כל התפילה. יש את החלק של הבקשות, כן. אבל זה לא כל המאמין לא בא אל אלוהים ואומר, אם אתה ממלא לי את הבקשות, אני אאמין בך. זה לא ההסכם.
לא, המאמין לא אומר.
המאמין בא לאלוהים ואומר, אני אוהב אותך. אני רוצה להיות איתך, נכון. אני רוצה שנהיה יחד, שנצעד יחד. שם שני של ישוע מאוד מאוד חשוב בחג המולד, זה אימנואל. אימנואל שמופיע בספר ישעיהו, שזה ילד שנולד בימי אחז, אנחנו מייחסים את השם הזה לישוע, כי הוא אימנואל שלנו, והבקשה, אם יש בקשה, זה היה איתנו. אנחנו רוצים להנות מהנוכחות שלך, אבל כל הבקשות האחרות שאנחנו נוטים לבקש מהאלוהים, זה דברים על פי דעתי משניים. אם זה איזה מין סחר, אז זה לא יחס אמיתי. במיוחד אם אני מתנה את האמונה שלי בקיום הבקשות, כי על פי הניסיון שלי, אלוהים לא כל כך ממלא את מה שאני לא, מבקש, לא. אני מבקש ממנו אוטו מפואר, הוא לא נותן לי אוטו מפואר.
על זה אמר ליבוביץ' שהאל הוא לא קופת חולים שמקבל בקשות לבריאות וכו'. כן, הזמננו בדיוק. הולך ממש כנגדנו ונשארו לי עוד הרבה נושאים לדיון, אבל בואו נתמקד בעוד אחד, שתיים, ובזה לצערי הרב. נסיים, האם קיימת בנצרות השגחת אל פרטית או קולקטיבית? והאם הנצרות מאפשרת לאדם המאמין גם בחירה חופשית?
אז ראשית כל, אין, זה לא של או-או, זה ו-ו. אז יש השגחה פרטית והשגחה קולקטיבית. המאמין הנוצרי מקיים גם יחס אישי עם האלוהים, אבל מאוד מאוד חשוב לפחות בכנסייה שלי, במסורת שלי, להתקבץ יחד ולהתפלל כגוף אחד. דרך אגב, השיר היפה של אברהם טל שביקשתי, אז זה שיר שנגזר מפרק של שאול התרסי, איפשהו מדבר על הגוף החברתי, שהראש שלו המשיח ישוע בשמיים, ואנחנו האיברים שלו, האיברים שפועלים על פי רצונו של האל, כל אחד על פי המתנות שלו. אחד הוא אצבע, אחד הוא עין, אחד הוא אף, אז בהחלט השגחה קבוצתית והשגחה פרטית. עכשיו לגבי הבחירה החופשית כמובן, אז זה חלק מהמסורות שלנו, הנוצרית, היהודית והמוסלמית, שאנחנו יכולים להגיד לאלוהים לא, וזאת הטרגדיה של ההיסטוריה שלנו, שרוב הזמן אנחנו בעצם לא חיים על פי רצונו של האלוהים, וכאן שוב ישוע מהווה את המופת. ישוע אף פעם לא אמר לא לאלוהים, לא הפנה אף פעם את גבו לאלוהים. כאן אנחנו רואים את ההיסטוריה העצובה שמתחילה עם האדם הראשון, שאלוהים ציווה עליו איך לחיות, והוא אמר לא, אני יודע יותר טוב ממך אלוהים, והלך לדרכו, ונכנסנו להיסטוריה עקובת חטאים ומלחמות ואלימות ומשברים.
האם תוכל, נלך לשאלה האחרונה לצערנו הרב, תספר לנו בקצרה מהו השילוש הקדוש?
אוקיי, זה דבר מאוד מאוד מורכב, המינוח שאינו בברית החדשה, אבל זה ניסיון להסביר מה זה האלוהות. אז האלוהות, על פי ההבנה הזאת, מורכבת משלושה אלמנטים, אבל המילה אלמנט גם מאוד בעייתי. אבל על מה מדובר? על האב, בורא שמיים וארץ, האלוהים שמגלה את עצמו כל הזמן, בבריאה ובהיסטוריה. האלוהים שגם היהודים מאמינים בו, וגם המוסלמים מאמינים בו. כאן אין שום ויכוח בין שלוש הדתות. עכשיו, האלמנט השני זה האלמנט הבעייתי, גם לגבי יהודים וגם לגבי מוסלמים, זה הבן. אז יש את האב, ומי הוא הבן? הבן זה האלוהים עמנו, האלוהים שצועד לידינו, האלוהים שמכיר בדיוק מה זה להיות בשר ודם. אוקיי? ושוב, אני מודה בזה, זה בעייתי בשביל מי שאינו נוצרי, אבל כך אנחנו חווים את ישוע כחלק אינטגרלי של אלוהים אחד. והמרכיב השלישי, שוב מרכיב בעייתי, זה רוח הקודש, הרוח שמרחפת מעל וקושרת אותנו עם האלוהים. הרוח שאלוהים מפיח בנו כדי שאנחנו נהיה חיים. הרוח שמדריכה אותנו. אז אנחנו מדברים על שילוש, זה לא גיאומטריה, זה נשמע כמונח בעברית די מגוחך, אז אני מעדיף להגיד הרז של אלוהים, אב בן ורוח הקודש, שמציינים את שלושת הפנים של אלוהים.
ומשפט אחרון, בבקשה, מה היית מבקש שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
אוף. שאנחנו לא זרים אחד לשני, אנחנו משתמשים באותו שיח, והשיח הוא ניסיון להבין מי הוא אלוהים, מי אנחנו, ומה היחס בינינו לבין אלוהים, שבזה אנחנו שותפים במאמץ הזה למצוא את דרכנו לחיות חיים טובים, לתקן את העולם הכואב שלנו.
תודה לאב דוקטור דוד נויאז על שיחתנו המרתקת, וניפרד ממנו הערב באיחולים אישיים של חג מולד ערכי שמח, שנה אזרחית חדשה טובה, שנת שלום וקרבה בין הלבבות לכל באי עולם. תודה רבה האב דוקטור דוד נויאז.
תודה לך בן.
מאזינות ומאזינים, הערב שמענו על קצה המזלג מעט על חג המולד, ועל הנצרות כדת הגדולה בעולם עם 2.4 מיליארד מאמינים בעולם, בסוגריים, מתוך כ-8 מיליארד אנשים החיים כיום בעולם. ביום רביעי הבא, ב-31 לדצמבר, נצוחח עם איש התקשורת, עורך דין אורון שוורץ, על הירוריו לסיום שנת 2025, ומה בקשותיו לכניסת 2026. תודה לאבנר טכנאי השידור. ולפני שניפרד הערב, אומר לביתי, טל, מזל טוב ליום הולדתה החל מחר, ביום חג המולד עצמו. נאחל לטל המשך חיים מקצועיים מעניינים, משפחה נעימה, היי בטוב תלוש יקרה. ולפני שנעזוב, נשמע שיר ששוב האב דוקטור דוד נויאז בחר, זה שיר בערבית שחובר, הוא תיאולוגי, הוא חובר מתיאולוגיה מלבנון, והוא מדבר על חג המולד. ערב טוב מבן שפט תחקיר, עורך ומגיש, להשתמע בשבוע הבא, והמשך האזנה נעימה. חג שמח לכולם ושנה טובה.